בפסקה האחרונה קצת קראנו אתמול את ההתחלה שלה, אנחנו נאלץ לקרוא עוד פעם את תחילת הפסקה, כי אחרת לא נבין את הקשר בין סופה לתחילתה. אז נקרא אותה, נקרא אותה מתחילה. אני תמיד אומרת, כן, פסקה אחרונה, אני תמיד אומרת למשתתפות בקבוצות שלי, לכו הביתה ונסו לאמץ את הרעיון הזה, את הרעיון הזה, כן, שעליו דיברנו כל כך הרבה, לרצות את אותם דברים בחייכם שיש לכם, ואין לכם כל יכולת לשנות אותם. לרצות. לרצות שהדברים יהיו כפי שהם. אם כן, לראות במצבים ובמציאויות הבלתי ניתנות לשינוי, לראות בהם בעצם, כן, חומרי גלם שבתוכם אנחנו אמורים להתפתח. כלומר, לרצות בהם, כן, מתוך שאנחנו רוצים בהם מתיישבת דעתנו ונפתח לנו פתח של הבנה איך אפשר להתקדם בתוך המצב הזה שלא קיבלתי משכורת החודש, איך אפשר להתקדם בתוך המציאות הזו שיש לי קצת חום היום, כן, שחם בחוץ 38 מעלות, לרצות בדברים, דברים שאין לנו יכולת לשנות אותם לפחות לא כרגע, כרגע לרצות בקיומם. לרצות בקיומם וללמוד את הדרך להתייחס אליהם בצורה אמונית. עכשיו, צפוי הדבר שבתחילה זה יהיה מזויף, כי הרי המצבים האלה אנחנו לא באמת רוצים בהם. אנחנו רוצים שהמשכורת תגיע בזמן, אנחנו רוצים שהאוטובוס לא יברח לנו, אנחנו רוצים ש... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. פתאום המציאות היא אחרת, והנה זה, והנה זו לאה. כן? אתה מצפה שזה תהיה רחל, פתאום זו לאה. קשה לרצות במצב כזה שפתאום אתה מוצא מישהי אחרת, מתעטפת בפוך. זה לא דבר פשוט. כן? אז איך לרצות מצב כזה? צריך מדרגת אמונה מאוד גבוהה להבין שהכל לטובה. כן? שמעת השם לא ייצאו הרעות חלילה. זה לא פשוט פתאום לעבור לתדר רוחני כזה שמבטל לחלוטין את כל שרירות ליבו של האדם והדמיונות שלו, ולעבור לאיזה מין תדר רוחני כזה שכולו ראייה באור השם, רצונו יתברך הטוב, זה קשה. לא צריך להיבהל מהקושי. גם אם נרגיש את החיכוך ואת אי הנוחות בשעה שאנחנו אומרים את המילים, אני רוצה שכך זה יהיה. נרגיש חיכוך לא נורא. אז מה? האם הקושי מעיד על כך שזה לא נכון? אולי בדיוק הפוך. הקושי מעיד על כך שזה נכון. כן? אם אתה הולך וקשה לך ללכת, סימן שהליכה בונה בך משהו. זאת אומרת, הקושי הוא מעיד על כך שיש פער בין המצב הפיזי שלך לבין דרישת המשימה. אז מה הפתרון? להיכנע? לא, להתמודד. אחרי זה תראה איך אתה עולה את העלייה הזו כמו גבר. אתה לא תרגיש אותו בכלל, את העלייה הזו. לא תרגיש אותו בכלל. אבל מה קורה בדרך כלל לצערנו? אנשים מרגישים קושי בתחילת הפעולה, והם כבר לומדים מזה, לא יודעים, לומדים מזה בדיוק. או מתפתים, או... לא, קשה, קשה לי, קשה לי. מה קשה לך? קשה זה לא מתאים? קשה, כל ההתחלות קשות, מה הבעיה? או, אז פה מכינים אותנו, נכון, בהתחלה זה יהיה קצת קשה. נראה איך היא אומרת את זה. גם אם בתחילה זה ייראה מזויף ויורגש מזויף כמו איזה הונאה ושקר עצמי, כן? כי הדברים לא באים כמים בקרבי וכשמן בעצמותיי, יש חיכוך חריף בין הנפש לבין האמירה הזו. החיכוך הזה הוא פרי הבורות האמונית, כן, וההרגלים השליליים של האדם השרירותי, כן, שמתייחס אל המציאות, כן, כאילו הוא בעל הבית עליה וכן הלאה. אז נכון, הקשיים הם איזה פרי חינוך חיצוני, מערבי, אגואיסטי וגאוותני. אז יהיה קשה קצת. יהיה קשה. האמירה הזו מתנגשת התנגשות חזיתית עם הגאווה. לא נורא. זה יישמע מזויף, זה ירוגש מזויף. לא נורא. ברוך השם. הדברים הולכים ומתעבדים. הדברים הולכים ומתעבדים, הולכים ומתגבשים אט-אט. היום קשה, מחר בעזרת השם יהיה יותר קל, עד שאני אמצא את עצמי. רוצה במצבים, מתענג על הקיים. ממש לא רוצה לשנות את מה שלא ניתן לשינוי. אדרבה, אני מתענג על עצם עובדה שהקדוש ברוך הוא הפקיע מידי את הקביעה איך הדברים ייראו. ויש עכשיו את הזכות הנפלאה לבוא ולהראות עד כמה אני רוצה שהדברים יהיו כפי שהשם רוצה, ולצמוח, לצמוח מתוך המצב הלא צפוי. שלא בדיוק הולך לפי מה שרציתי. זה יגיע לידי כך. יראה מזויף, אמרו את הדברים. נערכנו בזה שדיברנו על התדר הרוחני, שלושת השקרים שיסייעו לבריאות נפשנו. שם הפרק הזה, זה הבית הטבעי של הסוגיה הזאת, שם נערכנו בזה מאוד, כן? ושם גם הדבר הזה נאמר, אמרו את הדברים. להגיד את הדברים. להגיד. לא להתפעל מהעובדה שבתדר החושי והפיזי יש התנגדות עזה לאמירה הזו. נכון, התדר הפיזי הוא מתנגד לאמירה הזו שמקורה הוא בתדר רוחני ובהבנה מפוקחת ועליונה מאוד של טבע המציאות. כן, אל תיבעל מזה שהגוף, לא נוח, לא. אל תתפעל מזה. זה הגניחות והחריקות של הגוף, של החלק הנמוך בך. מה אתה רוצה עכשיו שעל פי בישק דבר? לאן אתה תגיע בכלל? לאן אתה תגיע בחייך? עם כל קרחצן או כל חריקה של הגוף, אתה כבר תתמלא בחמלה כלפיו. סליחה, סליחה, גוף, באמת אני שהטרחתי אותך לנקוף אצבע, אני ממש מצטער. אני לא אחזר עוזרת לעולם. כן, תדר רוחני, מה אתה מבקש? אתה לא רואה שאתה מחיב לגוף שלי? לך הביתה. לא רציני, זה לא רציני, זה לא... זה מתאים לילדים, שזה אתה נולדו, אני... זה אצלם, כל קושי, כן. אי אפשר לצפות מהם, כן, שיהיו קצת בשקט, עד שאמא תתעורר, הם צועקים, צועקים. אבל אדם מתבגר, הוא לא יכול להיות תינוק, שכל מה צועק על כל אינוחות, כן? או, אמרו את הדברים. שימו לב כיצד זה משפיע עליכם, אין פה הבטחה, אלא יש פה מעקב, זה הביטוי, הביטוי של מעקב. שימו לב, במעקב, שימו לב כיצד משפיע זה משפיע עליכם. תעקבו אחרי התהליך. תעקבו אחרי ההשפעה של הדיבורים האלה על כל מארג הבשר, התאוות, הקטנות. לאט לאט לראות איך זה חודר פנימה ומתחיל ליצור סדרים חדשים בתוך הנפש, במחשבות. אתה מתחיל לחשוב אחרת, במונחים של אני רוצה, ברגשות. הרגש מסתגל אט אט לעמוד במטלות. אני יכול לשים על הכתף עוד קילו ועוד קילו. כן, לאט לאט, לעקוב אחרי התהליך. אבל אין מנוס מלהיות תהליכי, כי מי שרוצה שהדברים יקרו בזבנג וגמרנו, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי. לכן ייכנס למוד תהליכי, ולאט לאט. אם אנחנו עושים למוד תהליכי, אגב, זה דבר מאוד מעניין, חייב לומר את זה, כיוון שבא לידינו, אז צריך לומר את הדבר. כשנכנסים למוד תהליכי, כשנכנסים למצב תהליכי, מה קורה? האדם לומד לזהות את ההתקדמות המילימטרית מיום ליום. שאנחנו לא במוד תהליכי, אנחנו מסתכלים רק על סוף התהליך, ולכן אנחנו לא יכולים ליהנות מהשלבים. אבל שאתה במוד תהליכי, המבט שלך מכוון ממילא להתפתחות היומיומית. כמו אמא שעוקבת אחרי התפתחות התינוק, מיום ליום, נאהב את זה לזה זוג עם התינוקת שלהם. איזה יחס, איזה מזהים כל תנועה וכל תנועה. מתי היא התחילה לאכול, ואיזה מאכל, ואיך היא התחילה ללכת, היא זוכלת אחורה, ועכשיו היא מתחילה לסחול קדימה. כל מיני דברים דקים, חוגגים, מסתכלים על הילדה. אוי אוי, ראית, ראית. הוא אומר לה, לאמא, לאשתו, ראית, ראית, היא התחילה. כל דבר קטן, היא עוד לא הולכת ולא רצה ולא מדברת. אבל הם כמוצאי שלל רב על כל שינוי. כי הגישה היא תהליכית, הם מתענגים לגדול עם הילדה. מתענגים... לכן שמים לב גם לתהליך. אני זוכר את עצמי בתור ילד, אם מותר קצת בנימה אישית, תור ילד, ואני מניח ש... לא יודע איפה כל אחד מכם גדל, לא יודע אם היה איזשהו פיסת קרקע לגדל עליה משהו, אבל אני גדלתי בטבע, כן? ילד בשנות, סוף שנות ה-50, גדלתי בטבע, טבע מאוד שוקק חיים, ולנו לא הייתה בעיה לשתול דברים בקרקע. היה קרקע מלא כל האופק, גם הכבישים היו קרקע, הכל היה עפר ועפר. ואנחנו באופן טבעי גידלנו מתחת לחלון הבית שלנו, היה לי גן ירק קטן יחד עם אחי, וגידלנו שם גזר צנונית. אני רק נזכר בזה, אני מתמלא בשמחה. גזר צנונית. עגבניות, לפפונים לא גידלנו.
לא
שרי. מה? לא, אני מדבר איתך בשביל זה, מי בכלל יודע על שרי הזה. זה היו אז את הזנים הבסיסיים ביותר. אני מדבר איתך לפני. בשנים. אבל מה שאני זוכר הוא... היינו עוקבים אחרי, אחרי ההתפתחות של הגידולים האלה. היינו יורדים כל יום, לא בקוצר רוח, כל יום, מסתכלים האם יצא איזשהו גבעול ולו הקטן ביותר של הגזר, הצנונית עם העלה הרחב הזה של ה... כן? הכמוש הזה, כן? פתאום יוצאים, רואים יום אחד, יוצא מהקרקע משהו חצי מילימטר, כן? של ה, של ה, של הבצל, או, הבצל, הבצל, גדלנו בצל, של הבצל יוצא משהו כזה מהקרקע. וואי, וואי, איזה שמחה. לא יומד. כל השירים האלו שיודעים בערוגת הצנונית, זה קרה לנו. הרי כל הכותבים, הם כתבו את זה כשהם ראו אותנו משחקים שם. לא יומד. וזה הולך ומתפתח. כל יום היינו מודדים את ההתפתחות של הגבעול. מסתכלים ושמחים. וואי, פתאום התחילו לראות את הגזר בולט מהאדמה. אתם יודעים שגזר גדל, החלק העליון שלו בולט מהאדמה. רואים את הכתום. אני כבר לא יכול לתאר פה במילים. איזה שמחה הייתה. כן. ואחרי כל התהליך הזה, איזה גזר אתם חושבים שיצא? מה, כזה? תשכחו מזה. הוא היה דק. כמו הדבר הזה, הדגלון הזה, אתם רואים? הוא היה דק וארוך. לא, דבר כזה גם בשוק המקומי, אני לא יודע איפה. לא קונים דברים כאלה. אבל בשבילנו זה היה, כן, אז הבית שלי היה ליד גן הירק. ושם, בגן הירק של הקיבוץ. ושם היו, זה היה עסק כלכלי. משם היו מוצאים את הגזרים לחדר האוכל, את העגבניות, כן. זה היה מתבסס, התפריט הקיבוצי, על גן הירק. שם כל גזר היה... אין לי פה משהו לתאר את זה, אבל כן, זה יותר מדי עשר. היה בעובי של הפלאפון הזה. כן? איזה גזרים. אבל זה בכלל לא עניין אותנו. בעינינו הגזר הקטן והשדוף הארוך הזה, כן? שגדלנו בערוגה, הוא היה טעים פי אלף מהגזר של גבע עמיחי, האחראית על גן הירק. מבינים? התפיסה התהליכית היא מאפשרת לנו לזרום המציאות, לגדול איתה. זה דבר גדול. דבר גדול, אבל שאנחנו יותר מדי תוקפנים כלפי המציאות ולא מזהים את חומרי הגלם שמהם הדברים מתפתחים, אנחנו נהפכים חסרי סבלנות, מאוד מאוד לחוצים, ואין שמחה. אין שמחה. טוב, זו נקודה חשובה שבאמת עולה פה מתוך הדברים, אם שמתם לב לזה. אם מישהו לא מבין משהו, זה לא בושה, אפשר לשאול. שואל משהו לא מובן, איבדתם את הראש באיזה קטע, אפשר לשאול, כן? אפשר לשאול. לא עם הצו, שמישהו לא הבין משהו, בגלל שהוא לא הבין, אחרי זה הוא כבר מנותק מכל ההמשך, והוא הולך הביתה. כן? אז חשוב. גם אם התחילה איזה יראה מזויף. אמרו את הדברים, שימו לב כיצד זה משפיע לכם, ספרו את זה בקדישה הבאה. באופן בלתי נמנע, מתקבלות תגובות כגון אלה. שימו לב, מי שמוכן באמת לעבור את התהליך הזה, כן? אז הוא יכול להגיע להישגים מן הסוג הזה. וזה משפטים שבעצם אמרו נשים, נשים פשוטות. בסדנאות האלו של סדנאות אמת, זה נקרא, אמת, כן, ראשי תיבות, אמת, מודעות ותקשורת, שזה סדנאות שהיא פיתחה, שיטה שלמה שהגברת הזו פיתחה. כל השיטה הזו, כל כולה נועדה, כל כולה נועדה כדי לאפשר לנו את ההישגים המתוארים פה, ההישגים המתוארים פה בפרק, ההישגים המתוארים פה בפרק. כן, זו שיטה שלמה. אבל אנחנו נמשיך ונראה, כן, מה היו התגובות שהתקבלו? כן. מה היו התגובות שהתקבלו? מה היו התגובות שהתקבלו? אחרי פרק זמן מאוד קצר של קבלת התנאים הזו שאותה תיארנו. מה היו התגובות? שימו לב. עמוד 91, בראש העמוד. טוב, אז זה ברור שאני לא רוצה בת שסובלת משיתוק מוחין קשה. זה ברור שאני לא רוצה דבר כזה. ברור. זה מאוד טבעי, כן? לרצות שהחיים יזרמו דווקא במהלכן הנורמלי. בת עם שיתוק מוחין. זה ודאי לא דבר שאני רוצה. אבל הלכתי הביתה ואמרתי לעצמי, שאני רוצה שזה יהיה כך. זה נשמע פרדוקס, נכון? אז מצד זה שהרצון האנושי של האדם פשוט ומובן שיהיה לו ילדים בריאים. זה רצון אנושי. אבל פה מה עושה האדם? הוא אומר, יש רצון אנושי. הרצון האנושי הוא קיים וזכותי להביע אותו. נכון שהשם נתן והשם לקח, אבל מותר לי לבכות 3 ימים. אני חייב לבכות 3 ימים. והייתי בניחום אבלים שהאימא לא בכתה כמעט יומיים. אז אמר הבעל שלה לאחד הרבנים שהיה בניחום שמה, אשתי לא בכתה כבר יומיים, כל הזמן מחזקת במקום להתפרק. תעשה משהו שתבכה. אז הוא התחיל להגיד משהו, דבר תורה, דיבר על הילד וזה וזה וזה, והתחילה לבכות, והבעל שמח. יופי, יופי, יופי. את קודם כל בן אדם, עם כל הרצון להביע פה את האמונה, אמונת האומן שלך, בכך שהשם נתן ושם ילקח, על הילד שעלה במעלות קדושים, להפשיט אותו כאילו איזה מלאך. רגע, רגע, את בן אדם. אז תני ביטוי לעובדה שאת בן אדם. מה הביטוי? אני רוצה ודאי שלא יהיה לי ילד עם שיתוק מוחין. זה הרצון האנושי. הרצון האנושי הזה יכול להתקיים בשלום גמור עם האמירה, אני רוצה שכך זה יהיה. אם הרצון האנושי מתפתח ומתפשט יותר מדי, מה קורה אז? הוא לא מניח לאמירה, אני רוצה שכך זה יהיה, לא מניח לה, כן? להופיע. ומאידך, אם הרצון שכך זה יהיה מבטל את הצורך האנושי, שאני רוצה ילד בריא, זה חמור מאוד. אתה מאבד את האנושיות שלך, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אחרי זה במערכות היחסים החברתיות שלך, שלא תבין את הקשיים של אחרים ואת הכאב שלהם. שני הדברים צריכים להיות ביחד. תסתכלו פרשת שבוע, פרשת שמיטה בהר. ואם תאמרו, אין לו נזרע, מה נאכל בשנה? ואני שואל, לא אני שואל, שאלו את זה לפניי, הרב חנן פורט, הוא שואל את השאלה, זכר צדיק לברכה. איך יכול להיות שאותם שומרי שמיטה, שעליהם נאמר גיבורי כוח עושה דברו, איך יכול להיות שהתורה ממללת ונותנת להם את האופציה של להגיד, ואם תאמרו, אין לו נזרע? תחליט, גיבורי כוח עושה דברו או בכיינים ופחדנים ודואגים? שאלה מצוינת, לא? אומר הרב חנן, פלאי פלאים, זה שאתה גיבור כוח עושה דבר השם, זה לא אומר שאין מקום להביע את הצרכים האנושיים. וצורך האנושי הוא לדאוג על כך שאתה לא זורע. אבל זו דאגה לגיטימית. היא לא מבטלת את רצון השם להשמיט את הקרקע. כל עוד היא לא מבטלת את רצון השם להשמיט את הקרקע, יש לה מקום להתבטאות במידתה הטבעית. איך כתוב? ואם תאמרו, כן, איך כתוב? הן לא נזרע. כלומר, ברור לך שאתה לא זורע. גיבורי כוח עושה דברו שקודם כל מקיימים את רצון השם. אבל הקיום הזה הוא לא מבטל צורך אנושי פשוט. לשאול את השאלה, מה נאכל בשנה השישית? ועל שאלה לגיטימית כזו, באה התשובה המופלאה. ועשת לכם השנה השישית לשלושת השנים. כי זו שאלה לגיטימית. אבל אם זו הייתה שאלה, אם נזרע מה נאכל, זה העמדת תנאי. אם לא נזרע, זה העמדת תנאי לקיום מצווה. רגע, רגע, ריבונו של עולם, אתה אומר לנו לא לזרוע, אבל אם לא נזרע מה נאכל, זה לא אם לא נזרע, זה הן לא נזרע. אתם מבינים את ההבדל? אנחנו לא נזרע. יהיה מה שיהיה, אנחנו לא זורעים. אבל ריבונו של עולם, מאיפה אתה מתכוון להביא לנו את השפע? אנחנו לא זורעים, שכח מזה. אין, לא זורים, לא זורים, גיבורי כוח. אבל מאיפה יבוא השפע? זו שאלה לגיטימית. ולכן עליהם מגיע השפע. אין פה נזיפה מצד הקדוש ברוך הוא. אין פה אמירה של התורה, בכיינים, מתעוננים, אין דבר כזה פה. זה השילוב המופלא, כן? בין היכולת שלנו להיפתח לרצון האלוקי, להיפתח לרצון הגבוה שלו, לראות בכל דבר שקורה בחיינו פתח להצלחה והתקדמות. ומצד שני, להביע צער וכאב, שלא סותר, כמובן, את הגבורה הפנימית שלנו. לא סותר את הגבורה הפנימית. לראות בכל מצב, בכל מצב פתח להתקדמות. שילוב שבין השניים הוא סוד ההצלחה של האדם. או, יפה. עדיין, אנחנו לא... ברור שאני לא רוצה בת שסובל משיתוק מוחין קשה, אבל הלכתי הביתה. ואמרתי לעצמי שאני רוצה שזה יהיה כך. אני רוצה. הקדוש ברוך הוא מכין לי מתנה גדולה. שיכולה לבוא על ידי ייסורים דווקא. הלוואי שיכולתי להתקדם בלא ייסורים. אבל אתם יודעים, אדם שרוצה להתקדם בלא ייסורים, כן? ואתם יודעים, ייסורים, תכלית ייסורים, כן? מה התכלית? עד לאן תכלית ייסורים? דברים פשוטים, אדם שבא להוציא מהארנק חצי שקל ויוצא לו 10 אגורות, גם זה ייסורים. ייסורים זה כל התנגשות בין מצב נתון לבין הרצון שלנו. אם לא היה ייסורים, אנחנו כל החיים שלנו היו זורמים רק במסלול הטבעי. כשאני מדבר על טבע, כמובן קודם כל מדובר על הטבעים השליליים. גאווה, קינה, כבוד, אבל אפילו הטבעים החיוביים שאנחנו נהנים מהם ביום יום, דרך ארץ קודמת לתורה, לא היו מתפתחים. היינו כמו במה, 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 אומר המהר"ל, במה, במה, אלא התפתחות. היא כולה טבעית. היא שייכת למעגל, היא שייכת לעיגול, זה הטבע. אנחנו שייכים לקו המתעלה. אי אפשר להתעלה מעל הטבע אם אין מפגש, לפעמים כואב, בין הרצון האלוקי לטבע. אין מה לעשות. אמרנו את זה מקודם. אדם שרוצה לפתח כושר גופני, מה, אין פה התנגשות בין שאיפה לכושר קרבי לבין המצב הגופני שלך עכשיו? התוצאה היא איסורים. אז מה בגלל זה? תפסיק לרוץ עם סק על הגב בחוף וינגט? אתה רוצה ללכת לסייטת? אתה רוצה להגיע לשולדג? אתה רוצה להגיע חידה מובחרת? קדימה, קדימה, תתחיל להתאמץ. תתחיל להתאמץ. זה לא איסורים פיזיים? המפגש בין תביעה עליונה לבין מצב טבעי גופני מולידה צער. אין מה לעשות. קשה. אבל כבר אמרו חז"ל, טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. זה מחזיר אותנו ממש לתחילת הספר כזכור. לא כזכור, כן. כזכור לך אפרים. אפרים זוכר. כן? אפרים זוכר. הנה. לעומת זאת, כאשר אדם בעל תאוות אכילה גדול, שהוא מצליח לרסן את עצמו, הרי זה הישג רוחני גדול. כשאתה מצליח לעמוד בקשרי המלחמה שבמפגש בין תביעת איפוק וריסון לבין התאווה הבסיסית לאכילה, זה מדרגה עצומה. בסדר, אז כואב, בסדר. הלכתי הבית, אמרתי לעצמי שאני רוצה שזה יהיה כך. הבטתי בה, שימו לב איך משתנה היחס כלפי הגרמה בישה. כלפי הניסיון, כלפי הקושי, כלפי חומר הגלם המורכב שנקרא בת משותקת בשיתוק מוחין. תראו איך היחס משתנה כלפי חומר הגלם הזה. הוא משתנה משק של אבנים, פתאום רואים בזה שק של זהב. לא קשה לסחוג, שק של זהב. אולי הגזמתי, אולי לא בשלב הזה של אותה גברת, אבל הרעיון מובן. לפני כן הבת המשותקת בשיתוק מוחין, הייתה שק של אבנים, שהמפגש היומיומי איתה, תסכל את האימא, היא לא יכולה לצאת לפה ולא יכולה להשלים את התואר פה ולא... כל הרצונות שלה. בא הקדוש ברוך הוא, מציב לה מחסום ואומר לה, עכשיו את הולכת בכיוון אחר. אז עד אז היא ראתה בבת איזה שק אבנים שמכביד עליה תהליכה בדרכי החיים. אבל אחרי שהיא עשתה את השיעור הזה, כמה זמן היא התמידה באמירה הזאת, כפי שראינו לעיל, אני רוצה שכך זה יהיה, לא יודע. אבל אחרי שהתמידה באמירה הזו כמה וכמה ימים, ואולי אפילו שבועות, כן? ואמרה אותה למרות שהייתה לה התנגדות פנימית לומר אותה מצד התדר החושי. אחרי שהסכימה לעשות את זה כמה וכמה פעמים, פתאום שק האבנים הולך ומחליף את תכולתו בשק של מטילי זהב. או לפחות מתכת אחרת, אפילו זולה יותר, אבל שאפשר לפדות אותה בסכום נאה. גם אם זה לא זהב, בסדר, תדעי מה הנחושת. אל תזלזלו בנחושת. כל כלכלה שלי או פרנסה שלי בקיבוץ, כן, הייתה מנחושת בגילאים מוקדמים. אני הייתי אוסף נחושת מאתרי בניין, כל מיני חוטי חשמל, כן, מוציא ממנה את הפלסטיק, הופך אותה לגוש גדול ונוסע לטבריה למכור אותה. 5 לירות לקילו. 5 לירות. הייתה לי מזוודה, הייתי הולך לטרמפיאדה, יוצא מהקיבוץ, עומד בטרמפיאדה עם המזוודה הזאת של הנחושת, נוסע לטבריה, לשוק הדגים אצל אילוז שמה, כדי למכור לו את הנחושת. 5 שקל, 5 לירות, 5 לירות לקילו. הייתי מביא 15 קילו, 20 קילו נחושת. תבנותיי, אני אומר היום, לפעמים הייתי לוקח כל מיני חוטי חשמל שאסור היה לקחת. מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? באמת לא נחמד. קונה עם זה סיגריות, אז אני יודע מה הייתי קונה, קונה ממתקים, אני יודע מה, כסף ביד לקיבוצניק, ילד בן 13-14, כן? אין כסף בקיבוץ, זה הכל תלושים. מי שרוצה כסף קשה, נוסע על תל אביב, אי אפשר לשלם לנהג בתלושים של הקיבוץ, אז הוא הולך למזכירות, מחליף את התלושים בכסף, כן? לא היה לנו כסף, אנחנו גדלנו בלי כסף, גדלנו עם קופונים, אנחנו גדלנו. להחזיק כסף ביד, זה היה דבר שהוא נדיר. נדיר. אז כזה, אז אל תזלזלו בנחושת. אני עשיתי על זה קופה בכלל, בכלל לא רע. אז בסדר, אז הבתים שיתו גם מוכרים, במקום שק אבנים קשות ומרירות, עכשיו זה שק של נחושת שאפשר לפדות אותה בכמה וכמה שקלים. הלכתי הבית, אמרתי כולה, איבדתי בה, בילדה, איבדתי בה, ובפעם הראשונה, באמת רציתי שהמצב יהיה כפי שהוא כעת. מי שראה את קבלת פרס ישראל של דורון אלמוג, מישהו ראה את זה? דורון אלמוג. מה הוא סיפר על הבן שלו, ערן, שהיה לו שיתוק קשה מאוד, ילד שנפטר לפני כשבע שנים, משהו כזה. איזה שיעור שנתן לו הילד הזה. זה צריך לראות את הדברים, יש לו גישה לאינטרנט, מי שיש לו. מי שאין לו יותר טוב, כן? הוא מכיר את המגבלות השימוש בדברים וחוסר היכולת שלו לברר בין טוב לרע שם, אבל מי שיש לו גישה לדברים, שיסתכל רק מה שאמר דורון אלמוג בקבלת פרס ישראל על הלימוד שלימד אותו הבן שלו ערן. יומן כי סופר. פשוט ישבתי שם את בית הוריי בטלוויזיה שהוא דיבר, דמעות. כולם שם מחו כפיים אחת לדקה וחצי. אחת לדקה וחצי, כולם. מה הוא אמר שם בסדורים? פלא פלאים. זה מאוד מאוד קשור לכאן. מה הילד הזה לימד אותם? מה, אחרי 7 חודשים שזיהו, 8 חודשים שזיהו אותו, זיהו אצלו פיגור קשה, כן? ההלם הראשוני, הוא מתאר את זה. הוא מאוד מאוד גלוי, מאוד חושפני. אין לו שום עניין להסתיר כלום. יש לו כפר נוער לילדים מוגבלים בדרום. הוא משלב את זה יחד עם יישוב הארץ, וגם חינוכי. גם חינוך וגם יישוב הארץ. כיבוש השממה. הוא אדם מדהים. פרס ישראל. זה לא צחוק. לא צחוק. את כל התהליך הזה הוא מסבר. תהליך מופלא ביותר. אנחנו צריכים לעצור פה, אבל הלכתי הבית, אמרתי לעצמי שאני רוצה שזה יהיה כך. איבד בין שלמים של מצב ש... איכשהו הרגשתי שחולף בתחושת שלווה. זה היה כאילו זרה... טוב, יש פה דברים עמוקים, לא נוכל כאן לדלג על הערים. אנחנו רואים קדיש עכשיו, קדיש, קדיש. מה? קדיש ישראל, ודאי. קדיש ישראל, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכור את ישראל. לפיכך יבוא לנו תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה וידיר.